טוב, אנחנו צריכים לראות את באופן כללי את החלק הראשון של הפרק הזה שלמדנו בפעם הקודמת. אני אקרא את הדברים. הסקירה הרואה את הכוח האלוקי החי ופועל בתואפות גבורות רוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תכני תתויי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. המבט, כשאדם מסתכל במבט אמוני, הוא רואה את ריבונו של עולם. בכל המציאות, כל מה שקורה במציאות, הוא רואה בעצם הופעות אלוקיות. לא רק בטבע, אלא גם ברוחות המשוות בעולם, על רוחות האדם, סיבוכים, תעתועים. המבט הזה, אומר הרב, כשכך מסתכלים על העולם, זה פועל. מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. זאת אומרת, מחברת את העולם עם המקור שלו, עם המקור הרוחני, עם המקור הנשמתי, עם המקור האלוקי. היא מחברת את הטבע עם הנס. כלומר, במבט החיצוני, אז יש סדר טבעי, שהוא מתנהל לפי איזה סדר עיוור, טבע עיוור, לא בנוי על התנהגותו של האדם, לא תלוי במעשים מה שהוא עושה, במעשים הטובים או הלא טובים. לא, טבע. סיבה ומסובב, ככה סדרו של עולם. ויש ניסים שאנחנו רואים שהם חריגים, שהם יוצאים מסדר הטבע. ניסים רואים את יד השם. בטבע לא רואים. אבל מי שמסתכל ורואה בטבע גם את ההנהגה האלוקית, הוא מחבר את הטבע עם הנס. את הסתרי המדרגות עם כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה. עצם ההסתכלות, עצם ההסתכלות הנכונה על העולם, היא מרוממת את העולם, מטיבה את העולם, פועלת על העולם. ואז הרב מדיבר על עצם המסתכלות על, נגיד, במבט של עכשיו. אחר כך מוסיף הרב ומדבר על כל ההיסטוריה. מסתכלים על כל ההיסטוריה של העולם במבט אחד ארוך, שיש כאן איזה תהליך אחד ארוך, מגמה אלוקית אחת שמובילה את כל העולם מתחילתו ועד מגמתו העתידה, עד התיקון העולם במלכות שדי. עד העתיד הגדול, עד ימות המשיח. זאת אומר הרב, שההסתכלות המאוחדת הזאת, צריכים לזכור שתנועת עולמים גדולה אחת אחוזה בהם, תנועת אורו של משיח. שוב פעם, אדם ישאל את עצמו, נכון, בסדר, אז מה? לא, זה חשוב מאוד. אדם לא נמצא בתודעה הזאת. אדם, כשישאלו אותו, אם כן, יש תכנית, כן, אנחנו יכול להגיד במשפטים שטחיים, שכן, נכון, ודאי שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל עולמו, זה נכון באמת שיש סדר אלוקי במהלך העולם, כמובן שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית, אין ספק. צריך לחיות את זה. לא מספיק שיהיה במיטת ההכרה או בהכרה באיזה מקום לא חי. צריך לחיות את זה. לחיות, לראות את כל העולם במבט אחד גדול. כולנו הם חלק מאיזה מהלך עליון אלוקי. אז המבט גדל, מבט של אדם גדל, אז המעשים שלו גדלים, כי כל מעשים שייך לגדולה. הרב לא נכנס למה יוצא מזה. הרב מדבר על עצם ההסתכלות. אבל אני מוסיף, כמובן, זה עושה את האדם אחר. אדם מסתכל במבט גדול. הוא יודע, יש אירועים היסטוריים, לא כל דבר עומד בפני עצמו. יש איזה מהלכים גדולים, מהלכים אלוקיים גדולים, כן. עכשיו מוסיף הרב, שאדם רואה שנמצא בתקופה כזאת, שיש סימנים, רמזים, להופעות של גאולה, צריך באמת להסתכל בהם, לעיין בהם, להתבונן בהם. וככל מה שאדם מתבונן, הוא מיישר את הדרך. מיישר את הדרך אל המטרה. יגיעו בסוף למטרה, אפשר להגיע בצורה ישרה, אפשר להגיע בירודות ועליות, בצורה מפותלת. אם כן, חיבור הנס והטבע. זה המבט הגדול השלם. לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. והשאיפה, ממשיך הרב, צריכה להיות לא רק לימות המשיח, לתחיית המתים. להכיר שהמוות זה דבר שקרי. למה זה שקר? זה מציאות. זה לא מציאות. כי כל דבר, האמת היא מוחלטת, היא אבסולוטית. והשקר הוא זמני, הוא חולף. אז יש תחיית המתים. החיים האמיתיים הם חיים שבלתי פוסקים. בלתי פוסקים. הלבושים משתנים. אדם לבוש, הנשמה שלו לבושה בגוף כזה, אחר כך באופן אחר, אחר כך באופן אחר, אבל באמת, הנשמה, היא תמיד נמצאת. היא לא משתנה בכלל. כשאדם מסתכל במבט כזה, הוא אומר, השקר, המוות זה שקר, זה לא נכון. לא צריכים לפחד ממנו. כי הוא לא אמיתי. כי הוא חיצוני. כי הוא חולף. ואחר כך יש שחייה. זה לשאוף אל, לא רק אל העולם הזה, לשאוף אל ההשתעבות כביכול במקור העליון בריבונו של עולם. ועכשיו ממשיך הרב את החלק השני של הפרק הזה. אורות עולמים אלו כלולים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע, אשר יוחדו על ידי משכילי טוהר, החוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוקי ישראל בכל חליפות העיתים ומכירים את התסיסות ההיסטוריות, כמו הטבעיות והעולמיות, מראש קדמות היצירה, וטרם הרים יולד ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם התאל. כלומר, הרב מוסיף לנו כאן, שמי חי ומסתכל בצורה כזאת, על רואה את אורות העולמים האלה, את האחדות של הנס והטבע, זה משהו מיוחד למשכילי תואר. לא כל אחד. זה צריך הרבה הרבה התרוממות פנימית, שאדם יחיה את העובדה הזאת, שבעצם ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. כל מה שהוא פוגש בעולם, הוא בעצם רואה התגלות אלוקית. אורות עולמים אלו, כלומים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע, אשר יחדו הנס והטבע המאוחדים על ידי משכילי תואר, החוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוקי ישראל בכל חליפות העיתים, ומכירים את התסיסות ההיסטוריות, כמו הטבעיות והעולמיות. אז ממילא רואים את העובדות במבט האמוני, אז רואים את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אדם מסתכל על תסיסות היסטוריות ורואה כל מיני מצבים, ירי של ירידות רוחניות לכאורה, של מלחמות, של הרס, של חורבן, וקשה לו לפרש ולראות, זה יד השם כאן בונה, לא הורסת. פשוט לא רואים במבט נכון. כאן יד השם מובילה את הדברים, ואם זה ריבונו של עולם, אז כל מיידי אביד רחמן הזה שייך למהלך העליון האלוקי. זה משהו למשכילי תואר. אני לא זוכר אם דיברנו בפעם הקודמת. כל אדם צריך לדעת שכל מיידי אביד רחמן על איתיו אביד. אז גם צרה גדולה שקורה, צריך לדעת זה לטובה. אז מה, זה לא צריך לכאוב? כי זה לטובה. קורה חלילה. אני חוזר עכשיו מלוויה מאוד מצערת. פתאום, באופן פתאומי, נפטר בן אחותי. ממש פתאומי, כמו שקרה לפני חודש אצל אבא של תלמיד שלנו. איך להבין את זה? זה ככורה, כואב מאוד, כואב מאוד. פתאום מכה כזאת חזקה, כואבת. אז חכמים אמרו לנו, יש ברכה על זה. והברכה היא צריכה להיות בשמחה. אבל איזה ברכה? לא הטוב והמיטיב. לעתיד לבוא יגידו על הכל הטוב והמיטיב. אבל בזמן הזה אנחנו אומרים ברכת דיין האמת. אבל צריך לקיבולי בשמחה. להגיד את הברכה הזאת לקבל בשמחה. האדרת, מספרים עליו שנולד לו בן, ברך הטוב והמיטיב. ואחרי חודש ימים או קצת יותר, הבן נפטר. אז כשאמרו לו את העבודה הזאת, אז הוא התעכב איזה זמן, ואחר כך אמר, ברור דיין אמת, אז שאלו אותו למה מתעכב. אז הוא אמר, כתוב מצווה לקיבולי בשמחה, אני זוכר איך לפני חודש שמחתי. שמחתי שהוא נולד. רציתי להגיד את זה באותה שמחה, את הברכה הזאת שהיא דיין האמת. זה מדרגה של הדרת. אבל אני רוצה להגיד, גם השמחה היא לא שמחה של אדישות כזאת. כל מה שקורה, הכל היא טובה. לא מרגישים הבדל בין טוב ורע, בין קשה ובין חסד. זה לא כן. אדם צריך להרגיש ולכאוב כשיש לו צרה. לכאוב אותה מאוד. אבל לדעת שזה כאב מרפא. צריך לכאוב, זה מאוד כואב. זה צרה. קרה כאן חיסרון, קרה כאן טרגדיה, קרה כאן אסון. אבל מה שקרה, זה בעצם כאב מאוד מאוד, אבל כאב שאיסורים ממרקים. כאב שהוא עושה תיקונים, שהוא עושה טוב בעולם. זה כואב. כמו שרופא מרפא חולה, ושם לו תרופות חריפות, וגם קצת חותך את הפצע מסביב, ושם כל מיני משכות חריפות, וזה כואב. והמטופל צווח, כי זה כואב. אבל הוא לא כועס על הרופא. הוא אפילו אומר לו תודה רבה. ככה זה. צריך לדעת. זאת אומרת, צריכים להיות עם כוחות כאלה גדולים, כוחות נפש גדולים, של לדעת שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה, אבל כשיש קדוש ברוך הוא נותן עונש, או לא עונש, או נותן הזמכה, נקרא לזה דווקא לעונש, המכה הזאת היא מכה של טיפול. מכה שמריאה. מספרים, אני בא לרבי מצאנץ, מישהו כזה, שבאו באמצע התפילה ואמרו לו שבנו נפטר. אז הוא הסתכל ככה אחרונית והמשיך. המשיך את התפילה. שבת זה היה או משהו כזה. אז שאלו אותו אחר כך, מה הוא הסתכל אחרונית? אז הוא אמר, קיבלתי מכה מאוד מאוד חזקה. לא ראיתי מי יכה אותי, הסתכלתי. ראיתי שריבונו של עולם, מה זה בסדר? זאת אומרת, כאילו עשה התבוננות כזאת. כן, המכה כואבת, אבל מי נתן? אם זה הוא נתן, זה בסדר.
אבל אם צריך לשאוף בצורה מסוימת, להגיע למקום שבאמת קוראים דברים נוראים, וזה חסר שלום, וכאילו זה לא מופיע, זה מתאים באמת אדם, לא מדרגה גבוהה, אבל כמו הדרג לדוגמה, שהוא מגיע למצב שבאמת קורה לו משהו רע, והוא לא מתוך אדישות כמו שאמרנו, אבל מתוך באמת, אני חושב שזה לטובה לגמרי, וזה לא ישפיע עליו.
אני חושב שגם מהדרג זה כאב לו. זה כאב לו. אני חושב ש... מה זאת אומרת, אני חושב, זה בטח, מה זה? הוא ציפה לי ילד, 9 חודשים, שיוולד ושמח כל כך שהוא נולד, אז איך זה יכול להיות לו כואב אם כל כך שמח? הוא עדה, היה בעל רגש רב, האדרת, מאוד אדם רגשי. הגאון, אבל עם אדם רגשי. הוא מאוד מאוד שמח שהיה לו בן, שמח, שמחה מאוד גדולה. האדרת אומר שהוא כשהיה מדליק נרות בחנוכה, אז... לא יכל להיפרד מהנרות. כל עוד שהנרות דלקו, הוא היה חייב לראות אותם. הוא קיים את המצוות בהמון רגש, המון התלהבות. ויש נונדו בן, שמח מאוד. אבל אחר כך, את הברכה, הוא צריך לקרוא, זה כואב מאוד, אבל כשמרחים להשם, צריך להיות בשמחה. צריך לנת... זה כואב, אבל זה, כמו שאמרנו, זה גם כואב וגם מרפא. אבל לא פתאום, מכיוון שזה הכל לטובה, בואו לא נרגיש. יש סיפורים על רבים שהיו שרים בשעת הניתוח, והיו בעולמות עליונים ולא הרגישו שמנתחים אותם. גם זו מדרגה, כמובן. מדרגה מיוחדת של ריכוז פנימי, של משהו מיוחד. אבל הבריאות הפשוטה, הרגשות צריכים להיות רגשות נורמליים. אדם צריך שכל הרגשות שלו יהיו טבעיים. ובשביל זה גם המכה באה, כדי להכאיב. כי אם לא יהיה כאב, זה לא מרפא. כדי להכאיב, אבל הכאב מרפא. ביחד. זה מדרגה גדולה של חיבור הנס והטבע. לדעת שריבונו של עולם כל הזמן נמצא איתנו, כל הזמן הוא מנהל את ה... מוביל את המהלכים. את השם אנוש עד הקו, אתון לא שום נעדה.
המדרגה של האנשים הגדולים, מה שהרב קרא להם, משכילי תואר.
כן.
אלף מה זה לא מדוגע משכילי תואר, אבל זה המדרגה שהרב דיבר עליה עכשיו, שהמדרגה שלהם זה יותר מאשר להגיד, בסדר, זה חשוב, ולהבין גם שזה טוב, ברור שזה מה
שהיה
צריך. המדרגה גם ממנו מצופה או רק
מהמשכילי תואר? ממנו מצופה להיות משכילי תואר. אי אפשר לצפות ממנו להיות כמו שאנחנו ולהסתכל כמו שמשכילי תואר. ממנו מצופה להיות משכילי תואר, לא? כל אחד צריך לשאוף, לעלות מעלה, להיות במדרגות עליונות. ולהסתכל באופן גדול ועמוק. ואנחנו, במדרגה שלנו, כל אחד צריך, ביחס למצב שלו, לראות את האחדות הזאת שיש בעולם. תשב אנוש על הקו, הטוב ושום נדם. הוא ממשיך הרב. לא נזבה היא הטבעיות במהלכה. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. יש לה בעל. להיסטוריה. היא לא אלמנה. אנחנו עומדים במסכת יבמות על אלמנות. ההיסטוריה היא לא אלמנה. היא, ההיסטוריה, יש לה בעל. לא נעזבה היא הטבעיות במערכה. זה לא שיש, כאילו קדוש ברוך הוא עשה הטבע, ועכשיו היא, הטבע הוא עצמאי. לא נעזבה היא הטבעיות במערכה. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. ובתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, השם צבאות שמו, אלוקי כל בשר, אלוקים לכל ממלכות הארץ, אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעת טבעית. כלומר, עכשיו הרב אומר, קודם הרב אמר שהנס והטבע, זה הכל דבר אחד, זה שאת אומרת, בכל מהלך אלוקי אחד, אבל מהלך אלוקי שהוא מופיע בשני אופנים, באופן של טבע, באופן של נס. כאן הרב מוסיף כאן איזו נקודה מאוד מעניינת. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעת טבעית, אפילו קלושה וקטנה. האם יש לך משהו בביתך, יש לי קט שמן קטן, אז בסדר. אז אפשר לעשות כאן איזה שפע, שפע מאוד גדול. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעת טבעית, אפילו קלושה קטנה. חשבו, בזה חושבים סימבולנים, מחשבות שכצללים נהלכו. כאילו אי אפשר לעשות נס בלי איזה נקוד, כאילו זה חיסרון בנס. או כאילו הניסים הם באמת לא ניסים, הם כאלה פטנטים קוסמויות, טבעיות. או היו כאלה שרק קשה להם היה להסכים, לקבל על זה שהיו באמת ניסים במצרים, אז מסבירים את כל הניסים בדרכים טבעיות. היה תקופות, דורות כאלה שהדורות ראשונים, שחשבו כדי שאנשים לא יתרחקו מתפיסת האמונה, להסביר את הדברים באופן טבעיים. שזה היה נס, אבל נס של חוכמת חיים, נס כזה של לא ממש דבר לגמרי בלטיבי. הרב רוצה לומר לנו כאן, להפך, האמת המסורתית תביע מראה בכל עוד גבורתה ריכוס מהודק דרוש תמיד להיות מעולם העליון, מהופעת השליטה הנשמתית אל העולם התחתיתי המוגבל והמצומצם בטבעיותו. כלומר, החיבור הזה שהניסים נעשו מחוברים לטבע, זה לא מחיסרון, זה ממעלה. זה מלהראות שהעולם הוא מחובר, שהטבע והנס הם לא תרתי דסתרי, הם לא שני דברים נפרדים לחלוטין. בתוך הטבע נעשה הנס. זה אדרבה. למד לך את האחדות שבעולם. לא שיש איזה קושי, אפשר לעשות נס נבדל מהטבע. הגודל של העולם זה החיבור שלו, שהוא יש לו חיבור שהוא כולו מהודק. והטבע והנס הם מחוברים. ריכוס מהודק דרוש תמיד להיות מעולם העליון, מהופעת השליטה הנשמתית, אל העולם התחתי המוגבל והמצומצם בטבעיותו. גם פה, גם שם, גם פה, המהלכים קבועים ומסודרים. בחוכמה, בחופש, במלוא קודש. כלומר, יש גם מהלכים של טבע, ויש מהלכים של נס. המהר"ל, בהקדמה לגבורות השם, הוא מרחיב את הדיבור הזה שגם הניסים, יש סדר לניסים. סדר אלוקי. סדר על סדרי, כן. לא סדר טבעי, הסדר הטבעי הוא הטבע, אבל יש סדר עליון, סדר עליון. כאילו הכל מתוכנן, כאילו כבר מששת ימי בראשית היה מתוכנן קריאת ים סוף, ואחרי זה החזרת הים לקדמותו. אתם מבינים שבקריאת ים סוף היו שני ניסים. נס אחד שהים נקרא, נש השני, שהעם חזר לה, בחזרה. אחרי שהוא נקרא, הוא צריך להישאר קרוע. מה פתאום הוא חוזר? זה הכל היה תוכנית אלוקית. מראש, מראש מקדם. זאת אומרת, העולם יש לו סדר. והכל הולך לאור. כלומר, מה שהרב רוצה ללמד אותנו, שיש תהליכים, שהכל הולך באור. זה קצת סותר את דברי חכמים. אבל זה מסכים עם דברי חכמים אחרים. אז ממילא זה כנראה לא סותר. זאת אומרת, חכמינו אומרים שכשהדורות יורדים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. כי החמורו של פנחס בן יאיר, הוא ידע להבחין בתבואה אם היא טבל או אם היא מוסרת. אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה. אז לא כחמורו של פנחס בן יאיר. אז זאת אומרת שיש ירידת הדורות. ואנחנו גם מאמינים בכך שהדורות הראשונים היו גאונים עצומים. מספרים שהגאון מווילנה, התלמידים שלו כל כך הריצו אותו, שהם חשבו שהוא יותר מגדול מהראשונים. הגאונות שלו הייתה כל כך עצומה שהם חשבו שזה... אז נדמה לי שאומרים, שאמרו לו דבר כזה, הוא אמר, אולי כהרלב"ג, אולי ככה. אתם מבינים בראשונים, אתם חושבים שהם... זאת אומרת, יש ירידת הדורות. אז אנחנו כאן אומרים שיש תהליך של התקדמות. כל הזמן העולם מתקדם. הוא מתקדם, הוא הולך אחורנית. והנה, בעניינים הגשמיים אנחנו רואים את זה שהעולם הולך ומתקדם. ואי אפשר להתווכח על זה. לא רק בעניינים, גם בלימודים, בחוכמות, הכל מתקדם. הרפואה, התעשייה, הכל מתקדם. אז איך להבין את זה? אומרים המקובלים שהנשמות של הדורות האחרונים הן יותר גדולות מהנשמות של הדורות הראשונים. כלומר, בצד החיצוני יש כל הזמן ירידה, ובצד הפנימי יש כל הזמן תהליך של עלייה. איך זה יכול להיות? כך הרם מביא את החלק מדברי המקובלים, הוא מביא באיגרת תקנה, ששם הוא מביא את דברי המקובלים, מתיקוני זוהר, אני חושב, שבדור האחרון אז רע מבחוץ וטוב מבפנים. אז הוא כותב שם בתיקוני זוהר, יש דורות שטוב מבפנים וטוב מבחוץ. יש דורות שרע מבפנים ורע מבחוץ. ויש דורות שרע מבפנים וטוב מבחוץ. ויש דורות שטוב מבפנים, טוב מלגע, מלגו ורע מלרע. והדור של דורות של ימות המשיח, לקראת ימות המשיח, לפנים טוב ובחוץ רע. זאת אומרת, כאילו ההתנהגות נראית של ירידה רוחנית, כביכול, ככה אנחנו פרשים את דברי הזו, ולפנים יש איזו התהרות ואיזו הזדקחות. זאת אומרת, זה לא סותר. חכמים דיברו על איך זה נראה מבחוץ, ואמרו שיש ירידת הדורות, ומבחינה אחרת יש עליית הדורות. הרב זצ"ל הסביר את הדבר, ואמר שהגדולים מתמעטים ויורדים. אבל הציבור הוא כל הזמן עולה. זאת אומרת, זה הסבר נכון. כי דורות לפני שלוש, ארבע דורות, הרבים יותר נגיד חמש, שש דורות, שבע דורות, אז רבים מהציבור לא ידעו קרוא וכתוב. היו יודעים את התפילות בעל פה, לקרוא לא ידעו. אנשים בכלל בוודאי לא ידעו לקרוא וכתוב. הם בכלל רק ידעו לבשל. הם לא ידעו לקרוא. הרב ציודה היה מספר שגם הגויים בוודאי הם עוד יותר מפגרים, כן? אז ככה, אני מזכר את זה בתוך סיפור שהוא רצה להגיד שיש תחומים המדעיים מתקדמים מאוד ויש תחומים שעדיין לא יודעים. הצוד החיים עוד לא יודעים. כשכותבים למשל בספר מדע, כותבים על האדם ועל הכוחות שלו ועל האיברים שלו וכן, מתחילים לדבר על החיים, אז יש כאן פרק מגומגם שלא יודעים איך החיים נוצרים, איך בעצם החיים. צדיק באמונתו יחיה. אז הוא היה ממשיל את זה למשל. היה אומר שבזונו כנראה, גויים שידעו לקרוא היו מאוד מתגאים בזה. אז היו יושבים על המרפסת עם עיתון ככה וקוראים. כולם יראו שהם יודעים לקרוא, אבל היו שם לפעמים מילים קשות. אז מה עושים כשאדם נפגש עם מילה קשה? יום, 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 יום. כאילו לא ידע לקרוא אותה, אז הוא איכשהו משהו השמיע איזה קולות, כאילו הוא קורא ועובר הלאה. אז הוא אמר שכשעוסקים בעצם החיים, אז ככה המדענים ככה קצת משמיעים איזה כל מיני ביטויים, אבל הנושא הזה לא מבורר אצלהם, עדיין לא מבורר. אז על כל פנים, אז הציבור מתקדם, הציבור כל הזמן, יש מישהו היום לא יודע לקרוא לכתוב, זה אין דבר כזה, כולם יודעים, הגברים, הנשים, כולם יודעים לקרוא לכתוב. רמת הכלל עלתה, הפרטים, כאילו הגדולים של היום, הם לא כמו הגדולים של אז. אבל הציבור הוא כל הזמן מתקדם. כשציבור מתקדם, בסך הכל הדור מתעלה, כי אחד משלים את השני. פעם רופא היה רופא כללי, לא יודע הכל. לרפא אוזניים, לרפא רגליים, לרפא כירורג, הוא היה הכל. היום לכל תחום, כל עבר ועבר, רמח איברים, יש עוד מעט רמח רופאים לכל עבר ועבר, צריך, יש הרבה מה ללמוד עליו, יש הרבה התמחות. אבל אף אחד לא יודע הכל. אולי כמו פעם, כלומר, הרופא הכללי, הוא לא יכול לטפל את הכל. אבל יש הרבה רופאים. וממילא הכל מתפתח. וכשצריכים לעשות איזה דין משותף, עושים קונסוליום, רופאים מהתחומים השונים מתאספים, וביחד בוחנים את התופעה, את הבעיה, איך לפתור אותה. זאת אומרת, הכל מתפרט, מתפרט, מתפרט. פעם כולם, תלמידי חכמים ידעו כל התורה כולה, היום צריך להתמחות בתחומים מסוימים. יש מומחים למצוות התלויות בארץ, זה מכונים מיוחדים למצוות התלויות בארץ. יש מכונים לתחומים אחרים. יש מומחים ללכות שבת. זה ממש מקצוע, להיות מומחה ללכות שבת. יש מומחים לאיסור ויתר. זה גם כן צריכים התמחות. אז זאת אומרת, לדעת את הכל ביחד, גדולים כאלה שהכל יודעים טוב, התמעטו. אבל הציבור עולה. אז המהלך, יש מהלך אלוקי מתחילת הבריאה, כל הזמן יש התקדמות. גם אחרי הנפילות כותבים, זה שוב פעם אני אומר מה שאנחנו מוצאים בדברי החכמי הנסתר, שנגיד, כשחרב הבית, אז לא חזרנו למצב שהיה לפני מה שנבנה הבית. החורבן גרם לחורבן הבית. בחורבן, כשנבנה הבית, נתעלינו למעלה מאוד גדולה. זכינו להשראת השכינה, ממש לראות את השכינה, כאילו לחוש את השכינה בבית המקדש. 10 ניסים נעשו בבית המקדש, בית המקדש היה מקום מאוד מאוד מרומם מאוד, וזה השפיע כמובן על כל ישראל, לא רק במקום הזה. כל ישראל היו במדרגה מאוד מאוד ששכינה שורה בתוכם. אחרי שחרב, לא כאילו נסתלקה השכינה למצב שהיה לפני שנבנה בית המקדש, אלא נסתלקה השכינה וירדנו הרבה מאוד, אבל רשימו, כלומר, הגודל הזה שסבגנו ממנו, נשאר לנו ממנו משהו. זאת אומרת, כל המהלך, המהלך של הדורות, שלפעמים אנחנו רואים ירידות, זה ככה, זה ירידות לא למקום הקודם שהיינו, ירידה, אני ככה, בצורה כזאת, הדורות מתקדמים. רואים לפעמים ירידות, אבל זה לא ירידות שמחזירות אותנו למצב הקודם. התהליך הוא כל הזמן תהליך של התקדמות. לפעמים הירידה נמשכת, מפני שההתקדמות האמורה להגיע היא גדולה מאוד, צריך הרבה הכנות אליה. יש כל מיני תפקידים, הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בין האומות, יש לגן גם איזה תפקידים. אז על כל פנים, לקבל את ההנחה הזאת, שמראש מקדם יש תהליך של הופעת ריבונו של עולם בעולם, והתהליך הזה וההתפתחות הזאת של העולם, כל מה שיש יותר התגלות של כוחות בעולם, זה יותר התגלות של ריבונו של עולם. כן? גם אם חוכמת הטבע מתגלה, ריבונו של עולם מתגלה. הרי אנחנו אומרים שהוא נמצא בכל הטבע. אז כל התהליכים האלה, כל ההתפתחויות האלה, אלה הופעות של התפתחות. וכמו שמתפתח כאילו מהחיצוניות, ככה גם בפנים, רק באופן נסתר, ולפעמים לא יודעים לחבר את זה, רק יחידי סגולה. אז אומר הרב, כפי הפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, של עטרות הנבואה והספקלריה המהירה הנותנת עליהם את זיוון מהוד קרניה, ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה של הכל המון המסיבות וללכת עם כולם ולברך את שם השם המאיר ומחיה ומסדר ומיטיב את כל. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. כלומר, מה הוא אמר לנו כאן? כמו שככל שההכרה היא מתברכת, מופרית, של חוכמת ישראל העליונה, חוכמת ישראל העליונה שהיא נמשכת מהנבואה, של עטרות הנבואה, הספקלריה המהירה, זה שיא הנבואה, זה מדרגה של משה רבינו, שהתורה מהירה עלינו, של כל המון המסיבות, וללכת עם כולם, ולברך את שם השם המאיר, ומחיה ומסדר ומיטיב את כל, אז ככה העולם מתקדם, לפי גודל ההכרה הזאת. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. שם המשולב של הוויה ואדנות, מאיר ומופיע בעיקר תפארתו בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו ומעייניו, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו ונקודותיו, תגיו ואותיותיו. זה כבר סיפור קבלי שלם. אם אתם יודעים את שלושת המשפטים האלה, שלושה, ארבעה שורות האלה היטב, אתם מקובלים. לאט לאט. אז ראש כל שם המשולב. הספרדים יודעים מה זה שם המשולב, אשכנזים, לא תמיד. זאת אומרת, הוויה ועדנות, יש כאלה יש סידורים כאלה מיוחדים שכתבו בפתח הסידור, בסידור הזה, מופיעים השמות ככה. זאת אומרת, זה יכול להופיע לפעמים בצורה כזאת של אות-אות. אות אחת של הוויה, אות אחת של אדנות. לפעמים כל המילה אדנות נמצאת בתוך האי האחרונה של שם הוויה. אני רוצה קצת להסביר המושגים של שמות. שם זה התגלות. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה זה התגלות השם. השם זה הופעה. יש הרבה שמות, הרבה הופעות אלוקיות. ויש השם המיוחד, השם המיוחד, שם הוויה. שהוא, כמו שהזכרנו כבר, שכל השמות, מילת שם הוויה, הם שמות שמגדירים את ההופעות האלוקיות כלפינו. הוא אדון שלנו. הוא אלוקים שלנו. הוא צבקות, הוא מופיע בצבקות, הוא מופיע בכוחות, כן? זה, השמות הם תוארים של התגלויות. שם הוויה איננו מקשור איתנו. הוא לא הוויה שלנו. אי אפשר להטות את המילה הוויה, כמו שאנחנו מתאים את המילה אלוקים, אלוקינו, אלוקיי, אלוקיכם. אי אפשר להגיד הווייתנו, זה לא. כי שם הוויה זה שם כאילו היותר עליון, היותר מקורי, מה מהותו של השם הזה נמצא. נמצא, הוא מציאות, נמצא. הוא הווה, הוא קיים, היה, הווה ויהיה, נמצא. ואדון מופיע. יש כאן, ריבונו של עולם מעל כל המציאות, ריבונו של עולם המתגלה אלינו. לחבר את אז במובן מסוים, לפעמים חז"ל מסבירים לנו, אנחנו פוגשים את זה ברשמי מפעם לפעם, ששם הוויה זה מידת הרחמים. שם אלוקים זה מידת הדין. גם אדנות זה בבחינה מסוימת מידת הדין ביחס לשם הוויה. השילוב של הופעת הרחמים והדין, השילוב של 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 התגלות השם בעולם, לחבר את את ההופעה האלוקית עם המקור האלוקי. הקדוש ברוך הוא, הוא למעלה, 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 עוד יותר למעלה. צריכים הרבה פעמים להגיד למעלה, ולא להפסיק, כי זה אין סוף, גבוה, 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 מעל גבוה. והנה ההופעה שלו, העליונה, הבלתי מושגת, הבלתי מובנת, היא מתגלה אלינו. הוא הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בבריאה. בבריאה, בהנהגותו את העולם, בניסים ובטבע. אז החיבור של הנס והטבע, חיבור של המקור, המקור העליון שהוא מעל כל התוואים, עם המציאות, עם ההופעה בעולם, ההכרה הזאת, היא בעצם עושה, משלבת את השמות, את שמות ההופעה האלוקיות. משלבים, ויש כל מיני שילובים. שם הוויה, כל שם הוא מרמז לנו. אז אומר הרב, שם המשולב של הוויה ואדנות, מאיר ומופיע בעיקר תפארתו בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו ומעייניו. הוא כבר נגמר לנו הזמן. כנראה שאסור לנו להאריך בזה. לכן זה נגמר. לא יודע סיבה אחרת. אז זאת אומרת, אבל יש מילואים של שם. שם הוויה זה אותיות יוד, יוד זה יש לה מילוי, וו דלת. היי, מה המילוי של היי? מה? א', היי, יוד, מה? שלושה אפשרות, שלוש אפשרויות יש, נכון? גם וו, אתה יכול להגיד וו עם א' באמצע. אתה יכול להגיד וו עם שני וו עם בלי א' באמצע. אפשר להגיד עם יוד באמצע? כן, גם כן. אז יש כל מיני מילואים של השמות. זאת אומרת, יש מקור שהוא מתגלה, ועוד יותר מתגלה, ועוד יותר מתגלה, ועוד יותר מתגלה, ועוד יותר מתגלה, וזה בעצם שם הקדוש ברוך הוא, זה המקור, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. גילוי ראשון, כאילו יותר נמשך, יותר נמשך, יותר נמשך. וזה הכל מופיע בשמות. השמות הם כאילו יכולים להתפתח, להתפתח להופיע עם מילואים שלהם, ומילואים של המילואים. טוב, עד כאן. פעם הבאה, אולי עוד ניגע בזה.